אוקיי, אז אנחנו בפעם הקודמת עברתי מהאנליזה לסינתזה בעצם, והטענה הייתה שלימוד של הצד השווה הוא בדרך כלל, או לא בדרך כלל, הוא לימוד של אנליזה. אנחנו בעצם מחפשים מה משותף לשני המלמדים שלנו, אנחנו עושים אנליזה של המאפיינים של כל אחד מהמלמדים, ואנחנו מחפשים מה הצד השווה, מה המאפיינים המשותפים לשני המלמדים, עם חיתוך בין קבוצות המאפיינים, והקבוצה המשותפת לשניהם היא בעצם כנראה זו שקובעת את הדין, ושמה, ומזה אנחנו יכולים להסיק בכל הקשר הלכתי שבו יש את אותם מאפיינים משותפים, גם יחול אותו דין הלכתי. זה היה הצד השווה. בלימוד של הבניה מושגית, בלימוד של הבניה מושגית, סגית, אנחנו בעצם עושים סינתזה ולא אנליזה. אני לוקח מאפיין אחד של המלמד הראשון, מאפיין שני של המלמד השני, מתיך את שני המאפיינים ומייצר הקשר שלישי, כשהטענה היא שגם בהקשר השלישי יחול אותו דין שיש בשני המלמדים. ראינו לזה דוגמאות, למשל ברוקק בשבת, שאנחנו לוקחים את מלאכת זורק, דלת אמות ברשות הרבים, אלא שברוקק הרוח עוזרת לדברים לעבור את הדלת אמות, אז זורם מלמד אותנו שעזרת הרוח לא פותרת. עזרת הרוח זה בסדר, כן? אז המאפיין של זורה, שהוא נעשה בעזרת הרוח, והמאפיין של זורק, שזה מלאכה שמעבירה דלת אמות ברשות הרבים, למרות שהיא לא מפרידה שום דבר, כן? זה לא, אין פה צד שווה לזורה ולזורק, יש להם צדדים שונים. אבל אני מחבר את שני הצדדים השונים האלה כדי לייצר מהם מלאכה אחרת שהיא העברה דלת אמות בעזרת הרוח. וזה בעצם הסינתזה שמייצרת את התולדה, את הלמד. ולכן הצד השווה והבניה מושגית הם בעצם אבות טיפוס לאנליזה ולסינתזה, מה שאמרתי גם בתחילת הסמסטר הקודם, שהיסוד של החשיבה העיונית בכלל, וכמובן גם בגמרא, זה אנליזה וסינתזה. אוקיי? אנחנו בעצם מנסים להפשיט, לעשות אנליזה, להבין מה בעצם המכנה המשותף, ואחרי זה לעשות סינתזה, זאת אומרת להרחיב את הדברים, להכליל אותם, ולייצר מהם משהו רחב יותר מאשר מה שיש בשני, או במלמדים, לא דווקא בשני המלמדים. אז אלה הדוגמאות, הבאנו לזה עוד כמה דוגמאות משיקות, אם אתם זוכרים, כהן גדול, השאלה אם הוא כהן אדיוט פלוס עוד משהו, או שהוא משהו חדש לגמרי, שבת שחלה ביום טוב, יום כיפור שחל בשבת, יום טוב, זאת אומרת שחל בשבת, או יום כיפור שחל בשבת, השאלה אם זה הרכבה של שני דברים ושניהם נמצאים שם, או שזה יוצר דבר שלישי, ראינו את האור שמח לגבי חולה ביום כיפור שחל בשבת, האם הוא צריך לעשות קידוש, כן, או מוספי יום כיפור שחל בשבת, מוספי השבת, האם כהן גדול צריך להביא אותם? כי זה בעצם גם נחשב קורבנות היום, או שלא. זה קורבנות שבת והם בכהן אדיוט, וקורבנות יום כיפור הם בכהן גדול, וכל אחד כדינו. אז זה בעצם סוגים שונים של סינתזות, כי אנחנו מחברים את היום טוב ואת השבת, את היום כיפור ואת השבת, ונוצר מזה משהו שלישי. זה לא סתם חיבור של שני הדברים, נוצר מזה משהו שלישי. יש מאפיינים שכנראה ינשרו, יש מאפיינים שישארו, אבל ינשרו או ישרו, אני לא יודע. בסדר, אלה היו דוגמאות צדדיות. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה להיכנס לסוגיה של שבועה, ולנסות להדגים גם שם את הרעיון הזה של הבניה מושגית. ואנחנו נראה שאם אנחנו מודעים לרעיון הזה של הבניה מושגית, זה יכול לפתור כל מיני קשיים שהמפרשים נתקעים בהם, בסוגיה הזאת. אוקיי? אז נתחיל. אז אני מתחיל במשנה בשבועות, דף מ"ב. רבי מאיר אומר, יש דברים שהן בקרקע ואינן כקרקע, או בקרקע, ואינן כקרקע, ואין חכמים מודים לו. מחלוקת רבי מאיר וחכמים, כיצד? אס, כן. אה. עוד פעם, רבי מאיר אומר, יש דברים שאין בקרקע, או בקרקע ואינן כקרקע, ואין חכמים מודים לו. מה המחלוקת? כיצד? 10 גפנים טעונות מסרתי לך, ועלה אומר, אינן אלא 5. רבי מאיר מחייב שבועה, והחכמים אומרים, כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. אוקיי? זאת אומרת, בא ראובן ותובע את שמעון, הוא אומר לו, מסרתי לך 10 גפנים טעונות, זאת אומרת, עצי גפן טעונות בענבים. והוא אומר לו, מסרת לי רק 5. האם הוא חייב שבועה? רבי מאיר מחייב אותו להישבע. וחכמים אומרים, לא, כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ועל קרקעות לא נשבעים. זה הכלל. אוקיי? אז מה הוויכוח בעצם? הוויכוח הוא בשאלה, כמו כשהגמרא אומרת שם בהמשך, בדף מ"ג, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הכה בענבים העומדות להיבצר כמפלגי. דרבי מאיר סבר כבצורות דמיין. דרבנן סברי לא כבצורות דמיין. הוויכוח הזה בעצם מופיע בכמה וכמה מקומות בש"ס. אם יש דברים שעומדים להינתק ממקורם, ענבים למשל שגדלו בקרקע אבל הן עומדות להיבצר, השאלה איך אני מתייחס לענבים. האם הענבים נחשבות כקרקע, למשל לגבי שבועה, או שברגע שהן עומדות להיבצר, כל העומד להיבצר כבצור דמיין. אז הן בעצם כבר נחשבות מנותקות מהקרקע, ואפשר להישבע עליהן, לענייננו זה שבועה. בכל מיני מקומות אחרים זה אחרת, למשל לגבי טומאה, אפשר לדון על ציפורניים או שערות של אדם טמא, האם הן טמאות או לא טמאות, כי ציפורניים ושערות עומדות להיגזז. אז השאלה אם זה חלק מהגוף או לא חלק מהגוף, זה עולה בכל מיני הקשרים בש"ס. אז גם פה הגמרא מסבירה שבעצם מחלוקת התנאים הזאת, היא בשאלה האם דבר שעומד להיבצר, נחשב כבצור. אז רבי מאיר סובר שהוא נחשב כבצור, הם בקרקע אבל אינם כקרקע, למה? כי הם עומדות להיבצר, ודבר שעומד להיבצר מבחינתנו הוא כבצור, ולכן אפשר להישבע עליו, בגלל שזה מנותק מהקרקע, וחכמים אומרים שלא. אוקיי? זאת בעצם המחלוקת. עכשיו, אולי הקדמה קצרה על דיני שבועות בתורה. יש שלוש רמות של שבועות בהלכה. יש שבועות התורה, שבועות המשנה ושבועת הגמרא. שבועות התורה זה השבועות שהתורה עצמה מחייבת, שכתובות בתורה, שבועות דאורייתא. שזה שלוש שבועות, שבועת השומרים, שבועת מודה במקצת ושבועת עד אחד. אוקיי? מי שיש נגדו עד אחד אז הוא צריך להישבע, למרות שעל פי שניים עדים, מוציאים ממון, או אם יש עד אחד, זה לא עובר סתם ככה, אתה צריך להישבע, אתה תיפטר, כי אין פה שני עדים, אבל בשביל להיפטר אתה צריך שבועה. מודה במקצת, מישהו תובע ממני 100 ואני מודה ב-50, אני חייב להישבע על השאר. את ה-50 שאני מודה אני כמובן אשלם, לא? את שאר ה-50 אני כופר בהם, אז אני פטור, המוציא מחברו עליו הראיה, אבל אני צריך להישבע על שאר ה-50, זה שבועת מודה במקצת. ושבועת השומרים, זה בפשטות שבועה חוזית. זאת שבועה, אם מישהו יפקיד אצלי משהו, והדבר הזה הוא נזק, נגנב, קרה לו משהו, בסיטואציה שבה אני פטור, למשל, שומר שכר על אונס, שומר חינם הגניבה והעבדה, אז כדי להיפטר, אני צריך להישבע. להישבע שלא שלחתי ביד, שלא לא קרה שום דבר, שלא פשעתי בה. בסדר? אז זה שבועת השומרים. שלושת השבועות האלה כתובות בתורה. התורה מחייבת אותנו להישבע. יש אוסף שלם של שבועות שמופיעות בתחילת הפרק האחרון של מסכת שבועות, וזה שבועות המשנה. שכיר חנווני על פנקסו, כל מיני דברים כאלה, אלה שבועות המשנה. שבועות התורה אגב הם כולם שבועות הנפטרים. אתה נשבע ונפטר. אבל באופן עקרוני אתה פטור מלשלם, במקרים האלה בשביל להיפטר אתה צריך להישבע. אם תשבע, אתה באמת תיפטר. זה נקרא שבועת הנפטרים. בשבועות המשנה, חלק גדול מהם זה שבועות הנוטלים. זאת אומרת, אם אתה תובע מישהו, יש סיטואציה מסוימת שהוא לא יהיה פטור, הוא צריך לשלם לך. למרות שאתה התובע והוא הנתבע. אבל בשביל לקחת ממנו אתה צריך להישבע. זה שבועת הנוטלים. זה שבועות המשנה. שבועת הגמרא זה שבועת הסת. שבועת הסת לא מופיעה במשנה, היא מופיעה רק בגמרא. זה שבועה של כופר הכל. זאת אומרת, אם מישהו תובע אותי, ואני אומר לו, לא היו דברים מעולים. לא, לא, לא נכון, לא, 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 לא חייב לך כלום. אוקיי? על דבר כזה, באופן עקרוני, מן הדין אני פטור, מוציא מחברו עליו הראיה, הוא לא הביא ראיות, אני פטור. אבל מתקנה של הגמרא, בפשטות זה הגמרא, שזה קצת ויכוחים, מתי בדיוק זה התחיל, יש לזה רמזים במשנה, אבל עקרוני זה נקרא שבועת הגמרא. בגמרא, הגמרא אומרת שבועות בדף מים ועוד, הגמרא אומרת שנשבע שבועת הסת. זה השבועה הקלה ביותר. שבועת דרבנן, שבועת המשנה, זה שבועה ביניים, ושבועת הגמרא, זה שבועה קלה ביותר, זה שבועת הסת. אוקיי? אנחנו כרגע עוסקים בשבועות התורה. למה זה חשוב? כי כשאנחנו מדברים על הצד השווה והבניה מושגית או כל הדברים האלה, אלה מידות דרש. כן? זה בעניין אב משני כתובים בעצם, בצורות שונות. מידות דרש אנחנו מפעילים על התורה. אין מידות דרש על דיני דרבנן. אפילו הלכה למשה מסיני לא מפעילים מידות דרש. למרות זה דאורייתא. מידות דרש זה כלים פרשניים לטקסט המקראי. זאת אומרת, מה שמופיע בטקסט המקראי, אני יכול לטפל בו בכלים של מידות הדרש. אז לכן, כל הדיון שלנו בעצם עוסק בשבועות התורה, שזה שלוש שבועות. שבועות השומרים, שבועת מודה במקצת, ושבועת עד אחד. בענייננו בעיקר חשובות שתי הראשונות. שבועת השומרים ושבועת מודה במקצת. נעזוב כרגע שבועת עד אחד. עכשיו, אני חוזר למשנה. אז במשנה אומרים לנו ככה, ראובן תובע את שמעון, מסרתי לך 10 גפנים טעונות. שמעון אומר, לא, רק 5 או 3, לא משנה, חלק. אוקיי? זה נקרא מודה במקצת, לכאורה, נכון? הוא צריך להישבע על השאר, כי הוא מודה במקצת. אמנם, כשהבן אדם תובע, מה הוא תובע? 10 גפנים מסרתי לך, מה הכוונה מסרתי לך? הפקדתי, אתה שומר, אוקיי? עכשיו קרה להם משהו, או שאתה מכחיש, או לא יודע, אתה לא מחזיר לי את כולם. אז היה מקום להגיד שזה שבועת השומרים. אני תובע אותך במסגרת התדיינות על, על, על שמירה, על פיקדון. אבל מהניסוח של המשנה נראה שמדובר בשבועת מודה במקצת. למה? כי שבועת השומרים, זה דיון בגמרא באופן עקרוני, אבל להלכה לפחות שבועת השומרים לא צריכה הודעה במקצת וטענה במקצת. וכפירה במקצת, סליחה. שבועת השומרים, גם כשאתה כופר בכל, לא חייב לך, נאנס, עבד, כן? הכל. גם כן אתה חייב להישבע. שבועת השומרים זה לא שבועת מודה במקצת, זה שתי שבועות שונות. אוקיי? אז אם מדובר פה על שבועת השומרים, אז לא כל כך ברור למה צריך להגיע לזה שהוא תובע 10 גפנים ואני מודה ב5. אם הוא תובע 10 והייתי כופר הכל, עדיין זה שבועת השומרים. מזה שמעמידים בתביעה של 10 וכפירה ב5, נראה שזה שבועת מודה במקצת. רק מה? רק בשבועת מודה במקצת, אפשר לדבר גם על טענה של מכוח הפקדה, שמירה, או הלוואה, או נזק, גרמת לי נזק של 100 שקל, ואני אומר, מה פתאום, גרמתי לך נזק רק של 30. גם זה מודה במקצת. זה לא חשוב מה הבסיס לתביעה. אם אתה תובע סכום מסוים ואני מודה בחלקו, אני חייב בשבועת מודה במקצת. לא משנה כרגע מה אופי התביעה, האם זה שמירה, נזק, הלוואה, כל מיני דברים, אוקיי? אז זה היחס בין השבועות. עכשיו, לכן יש פה עמימות מסוימת במשנה, האם מדובר בשבועת השומרים או שבועת מודה במקצת. את הטענה היא טענה של שמירה, שומר ומפקיד. אבל הניסוח או הציור שהמשנה מביאה הוא ציור של הודעה במקצת. אז על פניו נראה זה שבועת מודה במקצת, לא שבועת השומרים. בסדר? אוקיי. עכשיו, בראשונים ובאחרונים פה, עולה שאלה, בכמה מקומות או בכמה סוגיות מקבילות, אנחנו יודעים שענבים העומדות להיבצר כבצורות, או דבר העומד להיקצר כקצור, לא דווקא ענבים, כל מיני דברים. מחלוקת כללית, בהרבה מקומות מביאים את זה. זה לא מסתדר עם מה שקורה פה. ושמה שקורה פה, זה שהדעה הזאת היא דעת רבי מאיר. רבי מאיר אומר שנשבעים, כי דבר עומד להיבצר כבצור. אז הענבים הם בעצם מטלטלים, אפשר להישבע עליהם. אבל חכמים שאומרים שלא נשבעים עליהם, אומרים שהענבים הם כקרקע, לא כבצורות דמיין. עכשיו, אנחנו פוסקים להלכה שדבר עומד להיקצר כקצור. ופה הרי ההלכה, מחלוקת רבי מאיר וחכמים, ההלכה כחכמים, הלכה כרבים. אוקיי? אז ההלכה, קשיא הלכתא הלכתא, כן? זה לא מסתדר עם המסקנה של הסוגיות המקבילות. ככה שואלים הרבה ראשונים ואחרונים וכו'. הם עושים כל מיני, מעלים כל מיני תירוצים. חלק מהתירוצים מדברים על זה שיש למשל שלוש רמות. יש ענבים שממש כבר בשלות לגמרי, כבר לא צריכות לעצים, אז הם כבצורות לכל הדעות. יש ענבים שעוד בכלל לא ראויות למאכל, הם עדיין חלק מהעץ בכלל. אוקיי? אז זה לכל הדעות כמחובר לקרקע. ויש ענבים שהן כבר ראויות לאכילה, אבל עדיין, אם הם יישארו בעץ, הן יהיו עוד יותר טובות. זאת אומרת, הן עדיין בתהליך של הבשלה, למרות שהן כבר ראויות לאכילה. זאת אומרת, זה פירות שאני יכול לקטוף ולאכול אותן, אבל לא נכון שהן לא צריכות לעץ. עדיין יכול להיות שהעץ ישביח אותן. אם הם יישארו שם, אז זה עדיין ישתפר. אוקיי? על זה נחלקו רבי מאיר וחכמים. זה שלוש דרגות. כך אומרים כמה ראשונים ואחרונים, ואז הם אומרים, כל הסוגיות שבהם אנחנו פוסקים שהנביאים עומדות להיבצר כבצורות, זה כאשר הן כבר לא צריכות לקרקע בכלל, ולהפך, זה אפילו יזיק להם אם הם יישארו על העץ. כן, יש פה כמה רמות. המחלוקת פה, זה כאשר זה לא מזיק להם, או אפילו הן צריכות עדיין את העץ, למרות שהן כבר ראויות לאכילה. אז רב מאיר אומר, טוב, אם הן ראויות לאכילה, זה כבר פירות, זה כבר לא עץ. וחכמים אומרים, לא, הן עדיין ניזונות מהעץ, עדיין בתהליך של הבשלה, של גידול, אז זה עדיין נחשב כעץ. אז יש פה מחלוקת, וזה לא סותר את הסוגיות האחרות, שבהן אנחנו פוסקים שהענבים הם כבצורות. כי זה מדבר על שלב יותר מאוחר בהבשלה. אוקיי? זה תירוץ אחד, יש כל מיני תירוצים בראשונים ובאחרונים. אבל, הרי מיגש, בחידושים על שבועות, כותב ככה. מתניתי, רבי מאיר אומר, יש דברים שהם כקרקעות ואינם כקרקעות, והוקימנה בענבים העומדות להיבצר. רבי מאיר סבר, היא בצורות. רבי מאיר סבר כבצורות דמיין, ומשום אחי נשבע עליהן, ורבנן סבר אליו כבצורות דמיין, ואב אלה כקרקע ופטור. והלכת כרבנן, דקיים עלן יחיד ורבים, הלכה כרבים. אז ההלכה היא שהענבים הם לא כבצורות. ודווקא לעניין שומר, ודאמרינן ענבים העומדות להיבצר, לאו כבצורות דמיין. מה שאנחנו אומרים פה, שההלכה כחכמים, שהענבים העומדות להיבצר הם לא כבצורות, זה דווקא לדיני שומרים. דכיוון, דלשמירה, כשהם מחוברים בקרקע, ודמסרינו ניאלי, הרי אני מסרתי לך את העצי הגפן האלה, עם הענבים שעליהם, כן? כדי לשמור. מה זה אומר לשמור? לוודא שהענבים יישארו מחוברות לעץ, נכון? אז לכן, במקרה המסוים הזה, הענבים לא נחשבות כבצורות, כי כל עוד הן אצל השומר, תפקידו של השומר דווקא למנוע את הבצירה, לא לתת לאנשים לבצור. אז לכן, למרות שבדרך כלל ענבים עומדות להיבצר כבצורות, במקום שבו הטענה היא טענה מכוח שמירה, אז הענבים הם לאו כבצורות. עכשיו אנחנו גם מבינים למה המשנה מדברת דווקא על טענת שמירה, למרות שהשבועה שבה מדובר זה שבועת מודה במקצת. אז למה דווקא בטענת שמירה אמרו פה? למה לא אומר לו, הלוויתי לך 10 ענבים עומדות להיבצר והחזרת לי 5? כי, בדיוק, כי אנחנו רוצים לדבר על טענה מכוח שמירה. כך אומר הרי מיגש. דעה. מה?
כוח שמירה
אנחנו
שני
מחוברים. נכון, זה מה שפוסקים כרחמים, זה מחובר. דכיוון דלשמירה כשאין מחוברים בקרקע ודמסרין הוא ניאלי, הבו לו כקרקע. דה, לאו למתלשין הוא, מסרין הוא ניאלי. לא רק שלא מסר לו את זה לתלוש, הוא מסר לו את זה כדי לוודא שאף אחד לא יתלוש, זה עוד הרבה יותר חזק, אוקיי? אבל, מאן דזבין לחברי, ענבים, כשאין מחוברים לקרקע, למתלשין הוא לנפשי, כיוון דלמתלשינו זבנינו ניאלי, כבר הגיעו להיבצר, אבו להו כבצורין, ודיינינן בהו דין מטלטלין בכל מידי, כגון דין הונאה ושבועה וכיוצא בהן. דאקי מלן כל העומד להיבצר כבצור דמי, וכל העומד להיגדר כגדור דמי, זה בתאנים, כן? מה הוא אומר? הוא בעצם עכשיו פה מתגלה מה המוטיבציה שלו לעשות את החילוק הזה. המוטיבציה שלו זאת אותה קושיה שהזכרתי קודם. שיש סוגיות אחרות שבהן אנחנו פוסקים, שענבים עומדות להיבצר כבצורות. אז איך פה פוסקים כחכמים שהם לא כבצורות? כי פה מדובר בדיני שומרים. ובדיני שומרים, כיוון שמסרתי לך כדי לשמור שלא ייבצרו הענבים, אז אנחנו מתייחסים לזה כענבים, הם חלק מהקרקע, הם לא כבצורות. בסדר? אבל בהקשרים אחרים, למשל במחירה, כן? אתה טוען, אני טוען שמכרת לי 10 גפנים, ואתה מודה שמכרת לי 5 גפנים. אז זה לא שאלה של שמירה, זה שאלה של מחירה. אז אתה חייב לי שווה שבועת, מודה במקצת. נכון? אבל שם, כיוון שמדובר במחירה, אז הענבים, כיוון שהן עומדות להיבצר, ואין שם שומר שאמור לוודא שהן לא ייבצרו, אוקיי? להפך, אני טוען שקניתי את זה בשביל לבצור. אז במקום כזה, הענבים הן תלושות, וגם רבנן יודו שחייב שבועה. וזה הסוגיות המקבילות שאומרות שלהלכה הענבים עומדות להיבצר כבצורות. אוקיי? זה מה שאומר, ולא רק לגבי שבועה, גם לגבי הונאה, גם לגבי כל דבר אחר. זאת אומרת, החלוקה שהוא עושה, זה חלוקה של הקשר, לא חלוקה של רמת הקשר לעץ, כמו שעושים הראשונים האחרים, אלא השאלה, באיזה הקשר מדובר? אם זה הקשר של שמירה, אז הענבים לא כבצורות. אם זה הקשרים אחרים, אז הענבים הם כבצורות. וזה הסוגיות המקבילות. ואם עדיין צריכין הן לקרקע, ולא הגיעו לבצר, כקרקע דמי לכולו אנפי. כמובן, אם הענבים עדיין צריכות לקרקע, שם, גם בהקשרים שהם לא של שומרים, הן נשבות כקרקע. כי שם אנחנו פוסקים מעיקר הדין שהם כקרקע, לא בגלל שזה שמירה. בסדר? כל הדיון שלנו, ההבחנה בין שומרים ולא שומרים, זה רק בענבים שכבר לא צריכות את הקרקע, ועובדות להיבצר. וביארנו דבר זה בפרק המוכר את הספינה, מי לוקח פשטן מחובר ותלש כלשהו כאן. בסדר? זה טענת ארי מגרש. אז על מה מדובר כאן בעצם? אז אפשר היה להגיד בשתי צורות. בפשטות נראה, וחלק מהאחרונים כך הבינו, שארי מגרש מדבר על שבועת השומרים. לא שבועת מודל מקצת. כיוון שמדובר בשבועת השומרים, אז לכן הענבים הם לא כבצורות. אבל בכל הקשר אחר, זה כן כבצורות. אבל השבועה שבה מדובר במשנה, לא אבל, אלא השבועה שבה מדובר במשנה, היא שבועת השומרים, לא שבועת מודל מקצת. הוא אומר, מדובר פה בדיני השומרים. צריך עכשיו להבין, אז למה המשנה העמידה את זה בסיטואציה של תביעה והודעה במקצת? שבועת השומרים קיימת גם אם אני כופר הכל. אוקיי? אבל לכאורה זה שבועת השומרים. היה מקום להגיד שלום. מדובר פה בשבועת מודה במקצת. אבל שבועת מודה במקצת כזאת, שהטענה שלך היא טענה של מפקיד כלפי שומר. אבל השבועה היא שבועת מודה במקצת. כמובן, אפשר לבוא ולשאול, רגע, אבל למה שבועת מודה במקצת? הרי יש פה את שבועת השומרים אפילו אם הוא כופר הכל. אז גם אם מודה במקצת היה צריך לשבוע שבועת השומרים. למה צריך להכניס פה את שבועת מודה במקצת? תיפוק לי מצד שבועת השומרים. הרי גם אם הוא היה כופר הכל, יש פה שבועת השומרים. אז איך זה יכול להיות שיש פה רק שבועת מודה במקצת ולא שבועת השומרים? מבינים? הרי גם אם הייתי תובע והוא היה כופר הכל, הרי מצד שבועת השומרים הוא עדיין חייב שבוע. אני שומע, אני צריך להעמיד את זה בזה שאני תובע והוא כפר רק בחלק. כדי להעמיד שהוא חייב שבועה, הוא היה חייב שבועה גם בכופר הכל. שבועת השומרים קיימת בכל מקרה. אז זה לא כל כך פשוט, ההסבר שמדובר פה בשבועת מודה במקצת. זאת הסיבה שמבינים את הרי מיגש, שהרי מיגש מדבר על שבועת השומרים, לא שבועת מודה במקצת. אבל אז כמובן קשה, אז למה העמידו את זה דווקא בציור כזה?
זה לא
טיב
השבועה
שמשנה,
זה העובדה שהוא שומר.
לזה אני אגיע עוד רגע. הבעיה הגדולה היא כזאת. תראו, הרמב״ם כותב בפרק ב' מלכות שכירות, חיוד א' יוד ב', כותב ככה. טען שיפקיד אצלו. וזה אומר, לא אמרתי אלא הנח לפניך, ולא נעשיתי לו שומר, נשבע היסט שלא קיבלו אלא בדרך זו, וכולל בשבועתו שלא שלח בו יד ולא איבדו בידיים ולא בגרם, שגרם לו שיהיה חייב לשלם. ואת מישהו בא ותובע ממני, אומר, הפקדתי אצלך את הבהמה הזאת. בסדר? הפקדתי אצלך את הבהמה הזאת, בתור שומר. והוא אומר, לא, אני לא התכוונתי בכלל לשמור, אני רק אמרתי, תניח את זה פה. לא, לא התחייבתי לשמור, לא התחייבתי בדיני שומרים. אומר הרמב״ם, אני לא חייב שבועת השומרים. אני חייב שבועת הסט, שבועת הגמרא. כמו כל כופר הכל. אני כופר הכל, זה נשמע שבועת הסט. ואם אני כבר נשמע שבועת הסט, אז מגלגלים עליי גם להישבע שאני לא שלחתי יד וכולי, כי אני כבר במקום וכל נשבע. בסדר, אבל זה רק סתם טכנית. עקרונית זה לא שבועת השומרים, זה שבועת הסט. אוקיי? הלכה י"ב, זה אומר ישאלתיך או הזכרתיך או הפקדתיך. והלא אומר לא היו דברים מעולם, או שאמר כן היה, אבל החזרתי לך ונסתלקה השמירה, ולא נשארה בעינינו תביעה, כן, כבר החזרתי לך את הפיקדון, או שסתם לאדם, הרי הנתבע נשבע שבועת היסט ונפטר. באמת דברים אומרים שלא היה שם שטר, אבל אם הפקיד או הזכיר או השאיל בשטר, אז הוא נשבע בנקיטת חפץ. זה שבועה, זה שבועת השומרים, שבועת התורה. בנקיטת חפץ זה שבועת התורה. אבל זה לא פחות חשוב מענייננו. אם לא היה פה שטר, הוא תובע ואני אומר לאדם, או שהחזרתי לך הכל, אני לא נשבע שבועת השומרים, רק שבועת הסט, ועוד פעם, זה לא מעניין. אני שואל מה אני חייב מדאורייתא, לא שבועת הגמרא. מדאורייתא אני פטור. כשאומרים שחייב שבועת הסט, הכוונה לא חייב שבועה. שבועת התורה. למה לא? למה אין פה שבועת השומרים? נכון? מה זה שבועת השומרים? שבועת השומרים אומרת ככה, יש בינינו חוזה שמירה, ואתה תובע ממני, נגיד, את החפץ בחזרה, ואני אומר, הוא נאנס. אוקיי? ברור שהיה בינינו חוזה. כחלק מהחוזה הזה, בשביל שאני אפטר, אני צריך לשכנע אותך שזה באמת קרה, מה שאני אומר. והמפרשים הרי אומרים, למה זה? כי בדרך כלל החפץ נמצא אצל השומר בבית. המפקיד לא יודע מה קרה לחפץ, אין לו דרך לדעת. זה ברשותו של השומר זה קרה. אז השומר הרי יכול לעשות מה שהוא רוצה. יכול לשחוט את הפרה הזאת, לעשות ממנה סעודה לכל אוהבה ומכירי זכרו, ואחרי זה להגיד נאנס לאדם, לא יודע, מה שאתה רוצה. אין לי דרך לדעת מה קרה שם. אז התורה אומרת, כדי לחסות את העניין הזה, בוא תשבע שבאמת זה נאנס. את הביטחון. כמו שאני יכול לדעת, אז התורה לא חתרה, תשיג ראיות ונברר מה קרה שם. אבל פה אין לי דרך להשיג ראיות, זה קרה אצלך בבית. אמרו, טוב, אז תשבע ליתר ביטחון. בסדר? זה מה שהתורה אומרת. אבל זה הכל, אם ברור שאני שומר שלך, שנינו מסכימים. כל השאלה, האם אני חייב לך או לא חייב לך. אוקיי? אבל אם הוויכוח שלנו על עצם השאלה אם אני שומר, מה פתאום שאני חייב לך שבועת השומרים? תוכיח שיש בכלל חוזה שמירה בינינו, על חיוב השבועה הוא מכוח החוזה. אבל אני טוען שאין חוזה. לא היה חוזה, אני לא שומר שלך. ואפילו אגב, זה הרמב"ם מחדש, אפילו אם אני טוען היה חוזה והחזרתי לך הכל. גם זאת טענה שאומרת, טוב, מבחינתי אין חוזה, כי החוזה נגמר. שאני מודה שהיה חוזה. כשאני אומר לאדם זה פשיטה. וגם כשאני אומר החזרתי, בעצם החוזה נגמר מבחינתי, אין חוזה. מה אתה רוצה? אתה לא, עכשיו כמובן, תמיד אפשר לדון. יש לי מיגו, נכון? אם אני לא אומר החזרתי, אני אומר לאדם. יכולתי הרי להגיד החזרתי, או מודה מקצת, או משהו. אני יכול להגיד לאדם, אני יכול להגיד שהחזרתי לך. אפילו אם יש עדים על ההפקדה, אני לא יכול להכחיש את ההפקדה, אבל אני יכול להגיד החזרתי לך. תמיד יש לי מיגו בכל טענה כזאת. השאלה אם מיגו להפטורי משבועה אומרים או לא אומרים, זה דיון אחר. אבל ענייננו, הרמב״ם בעצם אומר לנו כאן, עיקרון שהוא מאוד ברור ברמה ההגיונית. בשביל להתחייב שבועת השומרים, צריך קודם כל שיהיה מוסכם וברור לבית הדין שהיה פה חוזה שמירה. אם יש לנו ויכוח האם בכלל היה חוזה שמירה או יש עדיין חוזה שמירה, אתה לא יכול לבקש ממני להישבע. הבקשה להישבע היא מכוח החוזה שיש בינינו. אם יש לנו ויכוח האם בכלל יש חוזה, אתה לא יכול להשביע אותי. אוקיי? טוב, אז עכשיו, מה קורה אצלנו במשנה? אצלנו במשנה, בא בן אדם ואומר, 10 גפנים הפקדתי אצלך, ואני אומר, לא, כי אלא 5. 10 גפנים טעונות, ואני אומר 5. אז אומרים לי, חכמים, שאני פטור משבועה, ורבי מאיר אומר שאני חייב שבועה. אוקיי? איזה שבועה רבי מאיר מחייב? זאת אומרת, על מה הוויכוח? אז לפי הרי מיגש, לכאורה שבועת השומרים. זה לא יכול להיות שבועת השומרים. הרי על החמש הנוספות אני טוען לא הפקדת אצלי בכלל. אני לא טוען שהם נאנסו, או קרה להם משהו, נגנבו, לא יודע מה. לא, לא הפקדת, אין חוזה על זה. החוזה היה על החמש האלה, הם בסדר, הם פה, תיקח אותם, זה לא קשור. החמש הנוספות, אני טוען לא היה חוזה. זה לא יכול להיות שבועת השומרים. נכון? הרי אני בכלל, אני כופר בעצם קיומו של חוזה לגבי החמש הנוספות. אז מה אתה רוצה, שאני אשבע עליך על הגפנים האלה כשאני בכלל לא מסכים שהיה חוזה עליהם?
בעצם זה
בלתי קשה לי
ששבועה
נכון, נכון. נכון. ולכן זאת סיבה טובה לומר שבעצם השבועה שבה מדובר לא יכולה להיות שבועת השומרים. מה שרבי מאיר וחכמים מתווכחים. הם מתווכחים בשאלה אם זה קרקע או לא, ואני שואל על איזה שבועה מדובר? לפני שאני דן האם אתה חייב או פתור, האם זה קרקע או לא קרקע. על איזה שבועה מדובר כאן? שבועת השומרים זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות בגלל שאני לא מודה בזה שבכלל היה חוזה שמירה על החמש גפנים הנוספות. מה אתה רוצה שאני, הרי אני נשבע על החמש הנוספות, את החמש האלה אני נותן לך, זה, אני מודה שהם שלך. כל הוויכוח בינינו על החמש הנוספות. בחמש הנוספות אני טוען, לא הפקדת אצלי בכלל. איך יכול להיות שיש פה שבועת השומרים על הדבר הזה? אוקיי? זאת שאלה, שאלה על הפרשנות הזאת שראינו קודם ברימיגש. תראו את הרמב״ם בפירוש המשנה, על המשנה הזאת בשבועות. מחלוקת רבי מאיר וחכמים היא בענבים עומדות להיבצר, והלכה כחכמים, ודווקא אם מסרם לו בתורת שמירה, אבל לעניין מקח וממכר ודיני ההונאה וההודיה במקצת, אם הייתה עיקר הטענה שלא בתורת שמירה, הרי הכלל להלכה שהן כמטלטלים. בלשונו מאוד משתמע שלא מדובר פה על שבועת השומרים, זה שבועת מודה במקצת. רק זה מכוח טענת שמירה. דווקא אם מסרם לו בתורת שמירה, הוא לא מדבר על סוג השבועה, אלא זו תביעת מודה במקצת. רק זו תביעת מודה במקצת שבאה מכוח תביעה של מפקיד. הפקדתי אצלך לשמירה, ואתה מכחיש, לכן אתה חייב שבועת מודה במקצת. אוקיי? למה צריך להגיע לשמירה? אז אם זו שבועת מודה במקצת, אז מה הבעיה? אז בגלל הסברה של הרים ייגש. כי כשאני מוסר לך את זה בתורת שמירה, וזאת התביעה שלי, אז הרי מה שאני ביקשתי ממך זה תשמור שלא ייבצרו הענבים האלה. אז למרות שהשבועה היא שבועת מודה במקצת, לא שבועת השומרים. אבל הטענה היא מכוח היותך שומר, ואני מפקיד, הטענה הזאת הופכת את הענבים לקרקע, אומרים חכמים. אז לא תהיה עליהם שבועת מודה במקצת, שבועת השומרים אין דיון פה בכלל. שבועת מודה במקצת. עכשיו, באופן כללי צריך לדעת, הרבה דברים מוזרים ברמב״ם, לא הרבה, אבל יש כמה דברים מוזרים ברמב״ם, שאנשים לא מוצאים להם מקור או לא מבינים אותם, והשורש הרי נמצא ברימיגש. יודעים שהרימיגש היה רבו של אבא של הרמב״ם. הרמב״ם כותב על הרימיגש שבחים מופלגים. ראיתי את האיש פניו כמראה אלוקים צבקות, משהו כזה. זאת אומרת, הוא, נדמה לי שהוא עוד פגש אותו כשהוא היה ילד קטן. הוא היה ילד קטן, הוא עוד ישב על ברכיו. אבל הוא היה אבא של רבי מימון הדיין, של אבא של הרמב״ם. הוא היה רבו של אבא של הרמב״ם. בכל אופן, הרבה מתורתו של הרמב״ם שאוב מהרימיגש. הרימיגש הוא רבו באיזשהו מובן עקיף לפחות, ולכן באמת כמה וכמה דברים ברמב״ם, שהם לא ברורים, אפשר למצוא להם מקור ברימיגש. אם קוראים את הרימיגש הרי הוא פרשן, הרמב״ם הוא פוסק. אז קשה לדעת איך הרמב״ם למד את הגמרא. אתה יודע מה הוא פוסק, אתה לא יודע איך הוא למד את הגמרא. ברימיגש אתה לפעמים יכול להבין איך הרמב״ם למד את הגמרא. ומתוך זה אתה יכול להבין את הפסיקה שלו. וקרה לי כמה פעמים. כל מיני דברים שאנשים נשארו בצריך עיון על הרמב״ם, ובעצם כשאתה מסתכל על הרימיגש, אתה מבין מאיפה זה בא. בהקשר הזה אני רוצה להשתמש בזה הפוך. זאת אומרת, הרימיגש כנראה לא מתכוון גם הוא לשבועת השומרים. הוא מתכוון לשבועת מודה במקצת. רק הוא אומר, למה? ולכן המשנה גם העמידה בציור של מודה במקצת. למה מדובר פה על תביעת שמירה, אם מדובר בשבועת מודה במקצת, אז למה דווקא על תביעת שמירה? כי רק בתביעת שמירה, חכמים אומרים שהענבים הם כקרקע. לגבי תביעות מסוג אחר, מחירה, הלוואה, מה שלא יהיה, לא, הענבים הם כבצורות, כמו שאנחנו מכירים, בסוגיות אחרות בשס. אז הכל מסודר, נכון? תראו את הרמב״ם בהלכות שכירות, פרק ב' הלכה ד'. המוסר לחברו דבר המחובר לקרקע לשמור, אפילו היו ענבים העומדות להיבצר, הרי הן כקרקע בדין השומרים. איך אתם מבינים את ההלכה הזאת? קודם כל המיקום של ההלכה. המיקום של ההלכה הזאת זה בהלכות שכירות. הלכות שכירות עוסק בהלכות שמירה. הון שומרים, יש שומר שכר, סוחר, זה הלכות שכירות, אוקיי? זאת אומרת, זה מדובר על הלכות על דיני שומרים. תבינו, אם, אני אולי אקדים ככה, אם המשנה עוסקת בשבועת מודה במקצת, אז הדין הזה היה צריך להיות בהלכות טוען וניתן. כי בהלכות טוען וניתן, יש דיון, אתה טוען כך, אני טוען כך, מה אני חייב לך? זה בכלל לא משנה אם אתה בא מכוח טענת שמירה, אפשר להגיד בדיני טוען וניתן, אם אתה בא מכוח טענת שמירה, אז הענבים יש להם דין קרקע. אבל זה לא צריך להופיע בדיני שומרים, זה בדיני טוען וניתן. כי זה לא קשור לדין השומרים. זה קשור לזה שהתביעה שלך היא תביעה של כלפי שומר. וכיוון שהוא שומר, אז הוא צריך לדאוג לזה שהענבים לא ייבצרו, ואז הם כקרקע. זה שההלכה הזאת ממוקמת בהלכות שכירות, זה כבר אומר שהרמב״ם כנראה מדבר על שבועת השומרים. ולא השבועת בודאי מקצת. יותר מזה גם הניסוח. הרי הם כקרקע בדין השומרים. לא הם כקרקע לעניין שבועת מודה במקצת, כי התביעה היא תביעה מכוח שמירה. אלא בדיני שומרים זה נחשב כקרקע. זאת הוא מדבר על דיני שומרים, לא על דיני טוען וניתן. אז בפשטות הרמב"ם מדבר על שבועת השומרים. זאת אגב, הסיבה שכנראה מפרשים גם את הרמב"ם בפירוש המשנה, חלק מהמפרשים שמדובר על שבועת השומרים, וגם את הרמ"א ייגש, מבינים כך. אז בפירוש המשנה וברמ"א ייגש, זה בכלל לא ברור, אפשר לקרוא את זה אחרת. אבל ברמב"ם פה זה נראה די ברור. ברמב"ם פה די ברור שמדובר על שבועת השומרים. תראו למשל הלכה מקבילה ברמב"ם. אגב, איך הרמב"ם פוסק פה? מי שמוסר לחברו דבר המחובר לקרקע לשמור, אפילו היו ענבים עומדות להיבצר, הרי הן כקרקע בדיני השומרים. פוסק כמו רבי מאיר או כמו חכמים? חכמים, נכון? הרי הן כקרקע. אבל שימו לב, הוא לא מביא ציור של מודל מקצת. זה לא ציור של המשנה. בציור של המשנה אני טבעתי לך 10 גפנים, ואתה הודית ב5. הרמב"ם לא נכנס לזה פה בכלל. כשאני טובע ממך משהו שמחובר לקרקע, אתה כפרת הכל, לא משנה מה. אז זה כקרקע בדיני השומרים. למה הוא לא מביא את הציור של המשנה? בציור של המשנה כתוב 10 גפנים מסרתי, ואתה מודה ב5. כי הרמב"ם מסביר את זה על שבועת השומרים. אבל אם הוא מסביר את זה על שבועת השומרים, אז באמת לא צריך דווקא להגיע לציור של שבועת מודה במקצת. למה? לא הבנתי.
הוא יכול, נגיד, אם הוא אומר לאדם, הוא פשוט לא שומר, אז הוא יכול...
מה שראינו ברמב"ם הקודם, כן. אבל הוא לא מביא את הדין של מודה במקצת פה. הציור הוא לא מודה במקצת.
צריך להגיד שהוא מסכים שהוא שומר.
אז איך, מה, עד מה מדובר פה? אוקיי? נשאיר את זה. אבל בינתיים יש לנו קושי, ברור ברמב"ם שמדבר על שבועת השומרים. גם מהמיקום של ההלכה וגם מהניסוח שלה. זה קרקר בדיני השומרים. זה גם מהניסוח וגם מהמיקום. השאלה הגדולה זה למה הרמב״ם לא מביא את הציור של המשנה שמדובר במודה במקצת. התשובה המתבקשת היא, כי אם מדובר בשבועת השומרים, אז אתה לא צריך את שבועת מודה במקצת. שבועת השומרים קיימת גם על הכל. אוקיי? לכן בעצם ברור לי למה הרמב״ם לא מביא את הציור הזה. רק אני שואל, אבל איך הוא למד את המשנה? עזוב מה הוא מביא. במשנה, הרי כן מדובר בציור של מודה במקצת. אם המשנה עוסקת בשבועת השומרים, אז למה היא מעמידה איזה דווקא בציור של מודה במקצת? כמו הרמב״ם עצמו, גם המשנה הייתה צריכה לדבר בציור של כופר הכל. אז לא ברור, ברור לי מה הוא כותב, אבל לא ברור לי מה קורה במשנה. מעבר לזה, יש את השאלה שיוסף שאל. הרי אם באמת אני כופר בעצם היותי שומר, ראינו ברמב״ם קודם, שמצב כזה אין שבועת השומרים. אתה תובע ממני משהו, כן? והענבים עומדות להיבצר, והרי הם כקרקע בדין השומרים. טוב, פה אפשר היה אולי להגיד, שאני טבעתי לך ואתה אמרת נאנסו, לא הכחשת את החוזה, אלא אמרת נאנס כמו כל הידיינות של שומר. ואז אתה חייב להישבע שלא שרקת ביד וכל מיני דברים כאלה. אבל אז זה באמת לא קשור בכלל למשנה. במשנה כתוב על ציור של שבועת מודה במקצת, אתה צריך להבין איך הרמב״ם למד את המשנה. תראו, הרמב״ם מביא בהלכות טוען ונטען גם הלכה דומה. ואמרנו, אם זה שבועת מודה במקצת, זה היה צריך להופיע בהלכות טוען ונטען. אז באמת בהלכות שומרים, בהלכות שכירות, הרמב״ם מביא ציור שהוא לא מודה במקצת, אלא כופר הכל. בואו נראה בהלכות טוען וניתן. טענו הענבים העומדות להיבצר, ותבועה יבשה העומדת להיקצר, ועודה במקצתן, וכפר במקצתן, הרי זה נשבע עליהם כשאר המטלטלים. והוא שאינן צריכים לקרקע, שכל העומד להיבצר, הרי הוא כבצור לעניין כפירה והודיה. אבל אם היו צריכים לקרקע, הרי הם כקרקע לכל דבר, ואין נשבעין עליהן אלא היסט. מה זה? פה ברור שמדובר על שבועת מודה ומקצת, לא שבועת השומרים. זה באמת בהלכות טוען וניתן, לא בהלכות שכירות. אז זה שבועת מודה ומקצת, נכון? לא שבועת השומרים. אז מה? אז הענבים עומדות להיבצר, זה כמו מטלטלים, אם הן לא צריכות לקרקע. אוקיי? ואם הן צריכות לקרקע, אז זה משהו אחר. כן? אז הן כקרקע לכל דבר, ואין נשבעים עליהן. אז זה לא בדיני השומרים. לא קשור לדין השומרים בכלל, נכון? זה סתם הדין הרגיל שהנביא עומדות להיבצר לכל דבר ועניין. אם הן צריכות לקרקע, הן כמו קרקע, אם הן כמו הקרקע, אם לא צריכות לקרקע, הן כמטלטלים. וזה קשור למשנה שלנו? לא. במשנה שלנו מדובר על שבועת השומרים, לא שבועת מודה במקצת. אז מה הוא מביא פה? אומר, בשבועת מודה במקצת, הנביא הן עומדות להיבצר. מה קורה במשנה שלנו? למה חכמים, חזל אומרים, למה חכמים? אומרים שזה לא שבועת מודה במקצת, אלא שבועת השומרים. סליחה, למה מעמידים בשמירה? שם מדובר על שבועת השומרים, לא על מודה במקצת, זה לא הלכות טוען וניתן במשנה שלנו. וזה מה שהוא מביא בהלכות שכירות, מה שראינו. בהלכות שומרים, בדיני שומרים, בשבועת השומרים, זה נחשב כקרקע. לעניינים אחרים, זה לא כקרקע, אם לא, הרי מדובר בלא צריכות לקרקע. כשהן לא צריכות לקרקע, אז הן כבצורות. אז בהלכות טוען וניתן זה כבצורות, בדיני שבועת השומרים זה לא כבצורות. העבד פה משיג, תראו את העבד פה, אמר אברהם, המחבר פוסק כרבי מאיר, והרב, כנריף, פוסק כחכמים. איך הוא הגיע למסקנה הזאת, העבד? הרמב"ם פוסק כמו רבי מאיר, שנשבעים עליהם. לא קשור בכלל, אתם טעות. הרמב״ם לא מדבר על המשנה שלנו בכלל. מדבר בלכות טוען וניתן, בלכות טוען וניתן, אין ויכוח בין רבי מאיר לחכמים. רק בלכות שומרים יש ביניהם ויכוח. לא בלכות טוען וניתן. לכן לא, לא נכון שהרמב״ם פסק כמו רבי מאיר. בפירוש המשנה הוא גם אמר, הלכה כחכמים. אוקיי? זה פשוט טעות. והרבה אנשים הסתבכו עם זה, והרב זלה לא ראה כל זה. ואפשר שאין להם מדין שבועה לשאר דברים, שהרי לא משנה. קיצור, תירוצים, לא צריך את כל זה. הוא לא הביא נכון תרם. טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים להבין למה אצלנו במשנה מדובר בשבועת השומרים. ואם כן, אז למה רמם אצלנו לא מביא, בלכות שכירות, לא מביא את הציור של מודה במקצת, כמו במשנה. בתוספות יום טוב, על המשנה הזאת בשבועות, הוא אומר ככה, וחכמים אומרים כל המחובר וכו'. כתב הרב ברטנורה, והלכה כחכמים, ודווקא בדין השומרים, וכן כתב הרמב״ם, והלכה כחכמים. שימו לב, בדין השומרים, לא מכוח תביעת שמירה. זאת שבועת השומרים, מדובר פה, אוקיי? כשימסרם לו בתורה שמירה. ואם תאמר, עמי באינה נודעה במקצת, והא, כי הוא זה, דמיני אלפינן דבאינה נודעה במקצת, כתבתי בריש פרקין, בדיבור וההודעה, דשדינן ליפרשת עם כסף תלווה. יש שם עירוב פרשיות. תחילת סנדרין ובבקם ובדף קופה, יש שם עירוב פרשיות. מאיפה לומדים את שבועת מודעה במקצת? אשר יאמר כי הוא זה. כי הוא זה, הוא מודה בחלק. ממה שאתה תובע. אבל זה מופיע בתוך הלכות שבועת השומרים. אז הגמרא אומרת, זה עירוב פרשיות. אבל בתוך הלכות שבועת השומרים, יש פסוק אחד שעוסק בשבועת מודה במקצת, שהוא לא קשור לשבועת השומרים. הוא בלכות טוען וניתן. זה יתרבב. כל מיני סיבות, לא חשוב כרגע, זה יתרבב. בסדר? אז זה מה שאומר התוספות יום טוב. אז אם ככה, השבועת מודה במקצת נאמרה לא בלכות שבועת השומרים. זו שבועה אחרת, שבועת מודה במקצת. זה עירוב פרשיות. אם אתה אומר אין עירוב פרשיות, זה דיון בגמרא. אם אתה אומר אין עירוב פרשיות, השבועת מודה במקצת היא על שבועת השומרים. אם השומר בשביל להישבע צריך להודות במקצת ולכפור במקצת. אבל להלכה אנחנו פוסקים שיש עירוב פרשיות, מודה במקצת זה שבועה אחרת, והשבועת השומרים לא צריך הודעה במקצת. אוקיי? זאת אומרת, אז למה המשנה מעמידה בהודעה במקצת? זה שבועת השומרים. ויש לומר, זאת אומרת, זו קושייה על המשנה, לא על הרמב״ם, כמובן, לפי הרמב״ם. ויש לומר, דלאו דאקרינן לגמרי מפרשה שכתוב בה שהיא פרשת השומרים, אלא עירוב פרשיות אמרינן וקיינמיה פרשת עם כסף, וכמו שכתבו התוספות והראש וכו'. אלא שאין זה הפירוש עולה לדעת הרמב״ם, דבעדיה פסק בפרק ב' מלכות שכירות, שאין אחד מן השומרים צריך להודיה במקצת. יש פה דיון איך בדיוק פוסקים להלכה בגמרא בבא קמא, אבל הרמב״ם פוסק שבשבועת שומרים לא צריך הודעה במקצת. אז לפי הרמב״ם לא ברור למה המשנה מעמידה בציור של הודעה במקצת. אם כן, המאי שנינו במשנתנו, ועלה אומר, אינו אלא חמש, ואפילו כפר הכל לחייב. וענן מסרתי לחתנן, דיינו בשמור, כי מדובר שם על שמירה. אז אם זה שמירה והוא נשבע שבועת השומרים, אז אפילו אם הוא כפר הכל הוא חייב. למה צריך הודעה במקצת? הוא לא שם לב, יש פה קושי הרבה יותר יסודי. מה שייכת פה שבועת השומרים, אם אני לא מסכים שהיה חוזה, זה הרמב״ם שראינו למעלה. הוא ברור לו שמדובר שם בשבועת השומרים, ולכן הוא אומר, למה צריך מודה במקצת? שיהיה גם כופר הכל, השבועת השומרים גם כופר הכל. אבל זה לא יכול להיות שבועת השומרים. זה לא יכול להיות שבועת השומרים, בגלל שאם יש ויכוח על עצם השאלה, אם יש פה חוזה, אתה לא יכול להשביע אותי שבועת השומרים. אתה משביע אותי מכל החוזה. אז זה הוא לא שם לב בכלל. מה שכתב הרב ברטנוע, רגע בימי כך הוא ממכר, הוא אומר, בכל ענה קיימלן דבר עומד להיבצר כבצור דם, וכן כתב הרמב״ם בפירושו. ותעמו כמו שכתב הטור, כל המחובר לקרקע כקרקע דם. וכתב ארי הלוי, זה הארי מגרש, ודווקא לעניין שומרים. אבל מן דמזבין לחברי הנביאים העומדות להיבצר, כיוון דדייתא למשקל זבין וניעלה כבצורות דמיין. זה מה שראינו בארי מגרש. ודניין בדין המטלטלין בכל מיני כל מה שבוע וכו'. דקאמה כל מיני ייבצר כבצור דם, ואחר היינו תמה, דגבי שומר אליו כבצורות דם, כיוון לשמירה, הן כשהן מחוברים לקרקע. ודאי דחי מסרין וניעלה, ורק כקרקע וכו'. על כאן לשון הטור. וכריכום לחלק בין שומרים לשאר הדברים, כפי מה שנראה לי פשוט, היא גמרה זה פרק נראה שנתפתתה וכו', ששם רואים שכל עומד להיגזז כגזוז דמי. אז למה אצלנו פוסקים שלא? כנראה שזה דין מיוחד, כי זה שבועת השומרים. ושימו לב, הוא מדבר על שבועת השומרים. לא השבועת מודה במקצת מכוח טענת שומרים, כמו שהיה אפשר ללמוד בפירוש המשנה וברי מגש. אלא דלשיטתי דפירוש לשיטתנו הזיל, שהיא לעניין שומרים בלבד, ובאין צריכים לקרקע. ואפילו אחי אמרו הבנן דלב כבצורות דמיין, משמדולות דמי שמירה לשאר דברים. אוקיי? אז רבי עקיבא עגר מקשה עליו, אני לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלנו. במשנה מדובר על שבועת מודה במקצת, לא על שבועת השומרים. בין היתר מהסיבה שאמרתי קודם, אין בכלל חוזה שמירה. חוץ מזה מתוך ההקשר גם ברור, זה שבועת מודה במקצת, כי בשביל זה העמידו פה את מודה במקצת. אבל כמובן שברמב״ם זה לא נכנס. לפעמים עוד שאתה מקשה על תוספות יום טוב, ברמב״ם זה לא נכנס. כי הרמב״ם הרי מביא את הדין הזה לגבי שבועת השומרים. שבועת מודה במקצת, הענבים הם כבצורות. ולא משנה מאיזה טענה, בהלכות טוען וניתן, הרמב״ם לא אומר, אבל אם בא מכוח טענת שומרים, אז הענבים האלה יהיו כקרקע, גם לעניין שבועת מודה במקצת. הוא לא אומר את זה, הוא היה צריך להזכיר את זה בהלכות טוען וניתן. אם זה לא בדיני שומרים, אבל אם התביעה היא תביעה של שמירה, אז בדיני טוען וניתן אתה לא חייב הודעה במקצת. הרמב״ם לא מזכיר את זה. גם אם זה היה מכוח תביעת שמירה, אתה צריך להישבע, כי זה כמטלטלין. רק בדין השומרים זה לא כמטלטלין, לא בתביעת שמירה, אוקיי? אז ברמב״ם זה לא נכנס. תוספות יום טוב לכאורה צודק ברמב״ם, אבל יש את הקושי שהמתיב איגר שואל. קיצור, הסיפור הזה לא יוצא ממנו. סמיכה קצרה, זאת אומרת, או שמדובר בשבועת השומרים, אבל אז אתה שואל את עצמך, למה שבועת השומרים ולמה מעמידים בציור של מודה במקצת? אם לא מדובר בשבועת השומרים, אז, אבל הרמב״ם אומר שכן. גם לא יכול להיות שמדובר בשבועת השומרים, כי הרי אני כפרתי בחוזה השמירה. קיצור, מכל הכיוונים, שום דבר פה לא מסתדר עם כלום. לפי הרמב״ם והרי מגש. לפי הרמב״ם. הרי מגש אפשר להגיד שזה תביעת שמירה בהודעת מודה במקצת. כן? בדיני טוען וניתן. ואז הכל בסדר. וגם אולי פירוש המשנה אפשר לפרש כך, לולי שביד החזקה רואים לא כך. בסדר? אבל ברמב״ם זה קשה. ברמב״ם עצמו אומר ששבועת שומרים לא צריך הודעה במקצת, והוא באמת לא מביא את הציור של הודעה במקצת בהלכה של שבועת השומרים. והשאלה איך הוא למד את המשנה. גם השח שואל את אותה שאלה, אותן שאלות, מביא שזה, הרמב״ם עוקב אחרי הארי מיגש, והוא מביא את הרמב״ם הזה שראינו בהלכות שכירות, ואז הוא אומר, לכן נראה עיקר בזה כארי הלוי, ארי מיגש זה השח, כן? והרמב״ם והברטנוד, כמה הם כחכמים, ברור שהרמב״ם לא פסק כמו רבי מאיר, כמו שהרייבד אומר, זה כמו חכמים, לכן כתב הר"ן פרק הדיינים, אך מה שמחלקים בסוף הוא נשאר, אז זה ברור שזה מה שכוונת הרמב״ם. אבל זה לא סותר את העובדה שאי אפשר להבין את הרמב״ם. הוא אומר, אך מה שמחלקים ארי הלוי והרמב״ם בין שומרים לשאר דברים, אינו נראה. חדא דלא מסתבר לחלק בכך. ועוד, ואם כן, הווה לילה מתניתין לפירושי. שנייה, אתה צריך לפרש את זה. ועוד, ואם כן, למה לילה מתניתין למודה במקצת? למה המשנה מעמידה במודה במקצת? לשבועת השומרים לא צריך. וכן נקשה בתוספות יום טוב. דלמה לילה מודה במקצת? ואי אפשר ליישב אם לא בדוחק. וגם פשטה דמתניתין משמע דלאו מטעם שומרים מתין הנהלה. רק מכוח מודה במקצת, כי עובדה שהעמידו את זה בסיור של מודה במקצת. יותר מזה, אני לא יודע למה כולם מתעלמים מזה. זה לא יכול להיות שבועת השומרים, כי אני כופר בחוזה. עזוב את הציור של המשנה. זה לא יכול להיות שיש חיוב שבועת השומרים, כאשר אני בכלל לא מודה שהיה חוזה, על החמש גפנים הנוספות. קיצור, הסיפור פה על הפרצוף. יש עוד קושייה אחת. הראשונים כבר שואלים גם על רבי מאיר וגם על חכמים, מה יש לכם להתווכח, האם הענבים האלה הם כקרקע או לא כקרקע? הרי ברור, שחלק ממה שהוא הודה, הוא קרקע, הגפנים עצמם. נגיד שהענבים הם מטלטלים, בסדר? אז חמש הגפנים שהודיתי, הגפנים עצמם, העצים, זה קרקע. נכון? הענבים שעליהם שאני מודה עליהם זה מטלטלים. ומה שאני כופר בו, זה קרקע, זה העצים, והענבים, זה מחלוקת על מאיר וחכמים. לא, אבל במה שהוא קופה, במה שהוא מודה, חלק ממה שהוא מודה, זה קרקע, נכון? ואם מה שאתה מודה זה קרקע, אז הגמרא אומרת שזה אילך. מה הכוונה? נגיד שאתה תובע ממני קרקע ומטלטלים. ואני מודה לך בקרקע וכופר על המטלטלים. עכשיו, כשאני נשבע, אני נשבע על המטלטלים, לא על הקרקע. שבועת מודה במקצת. והרי על מטלטלים נשבעים שבועת מודה במקצת. אומרת הגמרא לא. אם מה שאתה מודה עליו הוא קרקע, אתה לא נשבע על המטלטלין, סליחה, כן? אתה לא נשבע על המטלטלין שעליהם כפרת. למה? כי זה כמו הילך. נגיד אם אתה תובע ממני 100. ואני אומר, לא נכון, 50 וקח אותם. מיד אני נותן לך אותם. אני פטור משבועה על שאר 50. למה? כי כרגע ה-50 האלה שעודתי כבר אצלך. נשאר לנו ויכוח על ה-50 הנוספים. ובוויכוח הזה אני כופר הכל, אני לא מודה במקצת. אז אני לא חייב שבוע. עכשיו, בקרקע, קרקע זה הגמרא במציע בדף ה', קרקע זה תמיד הילך. כי קרקע עומדת פה, אני לא צריך לתת לך את הקרקע. ברגע שאני אומר שהיא שלך, זה אילך.
טוב, אבל גם מה שהוא מודה, גם זה לא קרקע.
יש בו קרקע ויש בו מטלטלים. הענבים.
מה שהוא מודה זה אותו דבר, זה
מה שהוא מודה. אז לפי רבי מאיר, למה הוא פטור משבוע? לפי חכמים, למה הוא פטור משבוע?
זה
שבועת
זה
שבועת
זה
שבועת
זה
נו, ולכן למה הוא פטור? כי לא נשבעים על קרקעות? כי לא נשבעים על קרקעות? לכן הוא פטור? לא.
למה?
יש משהו הודע עליו, זה קרקע. יש הילך.
אז
רואה,
מה שהוא
הודע
זה קרקע, ומה
שהוא
מתחיש זה גם קרקע.
נכון. אבל גם אם משהו היה מכחיש, היה מטלטלין, הייתי פטור. כי מה שאני מודה זה כמו אילך.
בוא, אז אני... אתה מודה זה גם מטלטלין?
לא.
למה?
אם אני, עוד פעם.
בוא, סליחה, אם הוא בוא שומר.
לא, אני אומר, אם אתה אומר, נגיד כמו רבי מאיר. רבי מאיר שאומר שהענבים הם מטלטלין, אתה צודק. כי הוא מודה על קרקע ומטלטלין, וכופר על קרקע ומטלטלין. אז יש חלק ממה שהוא מודה, שהוא עדיין מטלטלין. נכון? אז יש פה איזשהו ויכוח ביניהם, ולכן זה מחייב אותי בשבועה על השאר, אלא אם כן, לא על הקרקע, אלא רק על המטלטלים. אבל לפי חכמים, שהענבים הם קרקע, ולא מטלטלים, אז מה שהוא מודה זה קרקע, וגם מה שהוא כופר זה קרקע. אז למה שהוא לא יישבע על מה שהוא כופר? לא בגלל שמה שהוא כופר זה קרקע, או לא רק. אלא גם בגלל שמה שהוא הודע זה קרקע, אז יש פה אילך. אז אין פה בכלל מקום לשבועת מודה במקצת, בלי קשר לשאלה שלא נשבעים על קרקעות. נגיד שהיו נשבעים על קרקעות, לצורך הדיון. לפי הדעה שנשבעים על קרקעות, הוא היה חייב שבועה?
למה לא?
לא, מה פתאום? ושהוא לא מודה במקצת. הרי על החלק שהוא הודע, הוא עשה אילך, זה שלך. אז אני בכלל לא מודה במקצת. גם אם היו נשבעים על קרקעות, אני הייתי פטור. נכון? כי החלק שעליו הודיתי, לפי חכמים, הוא כולו קרקע, זה בעצם אילך, זה שלך. מה שנשאר זה הוויכוח על השאר. בוויכוח על השאר אני כופר הכל. אני לא מודה במקצת. זה כמו אילך. בכלל כל הסיפור הזה לא ברור. זו עוד שאלה. בסדר? אז אם ככה, יש לנו בעצם שלוש שאלות. א', למה המשנה מעמידה את המחלוקת במודה במקצת? הרשומים לא צריכים הודעה במקצת. במשנה עצמה, ברור שלא מדובר בשבועת השומרים, כי מדובר פה בסיטואציה שהוא מכחיש את עצם קיומו של החוזה, על שאר הענבים או הגפנים. ודבר שלישי, למה אתה נכנס בכלל לשאלת מודה במקצת? אין פה הודעה במקצת, זה אילך. לפחות לפי רבנן. בסדר? אז אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. הקושיות האלה מיישבות אחת את חברתה. כמו הרבה פעמים. למה? אם מישהו תובע ממני 10 גפנים, או סתם, מטלטלין, לא חשוב, כן? תובע ממני... זאת אומרת, הוא אומר, הפקדתי אצלך 10 כיסאות. בסדר? ואני אומר לאדם. אז אני לא חייב שבועת השומרים. נכון? למה לא? כי אני לא מסכים שבכלל הייתה עסקת שמירה. אבל אם אני אגיד, 5 כיסאות הפקדת אצלי ולא 10. אז אני מודה במקצת, זה לא שבועת השומרים. אני רוצה לטעון שיהיה פה גם שבועת השומרים.
למה? כי
הוא
הסכים שהיה שמירה?
כן.
אבל הוא לא הסכים על 5 כיסאות.
נכון, אבל בואו עכשיו נראה, תראו, הנקודה היא כזאת. בואו נחשוב רגע על שבועת מודה במקצת. זה ויכוח גדול בראשונים. שבועת מודה במקצת, למה באמת אדם חייב להישבע שבועת מודה במקצת? אז בגמרא במציע, רב חייא קמייתא, בדף ג', אומרת, שאדם חייב שבועת מודה במקצת, לכאורה הסבר שמה, כי יש לו מיגו, הוא רצה לפתור, רצה להכחיש הכל, אבל אין לו מספיק כסף, אז הוא החליט להכחיש חלק. קיצור, יש בו חשד שהוא משקר, ולכן ישבו אותו שבועת מודה במקצת. ויש ויכוח בראשונים איך להבין את זה. ככה, לדעתי, יש ויכוח בראשונים, זה לא מפורש, אבל יש ויכוח בראשונים. אני חושב שההסבר הפשוט של הגמרא הוא לא מה שמבינים אותה בדרך כלל. ההסבר הפשוט של הגמרא הוא ששבועת מודה במקצת נובעת מזה שבעצם אתה מודה שהייתה הלוואה. דבר על הלוואה, זו שומרים. מישהו טבע ממני 100, ואני הודיתי על 30. אוקיי? אז מה אומרים לי? הרי אתה הודית שהייתה הלוואה. נכון, יש ויכוח על גובה הלוואה. הוא אומר שהיה 100, אני אומר היה 30. אבל אתה לא יכול להגיד שהוא סתם מתנפל עליך ברחוב. בלי סיבה. יש כבר דרר אדם המונה. יש איזושהי זיקה ראשונית. אתם יודעים מה זה דרר אדם המונה? אמרה בתחילת במציע, בית עמוד בית. הגמרא אומרת שמה, השאלה... יש חשיבות לשאלה אם יש דרר אדם המונה או אין דרר אדם המונה. לפי רוב הראשונים, רשי שם פרש לא קרה, אבל תוספות ורוב הראשונים, מה זה דרר אדם המונה? השאלה אם יש לי זיקה לממון מעבר לטענות שלי. לא רק בגלל הטענות שלי יש זיקה לממון. אם אני עכשיו תופס אותך ברחוב, אומר, תביא, אתה חייב לי 100 שקל. אתה אומר, מה פתאום? לא חייב לך כלום. זה אין דרר אדם המונה. למה? כי רק הטענה שלי קושרת אותי לממון. אין שום סיבה להתחיל לחשוש בכלל. לא הבאת לנו שום סיבה שנתחיל לחשוש. מה זה נקרא דרר אדם המונה? דרר אדם המונה זה כאשר, נגיד אני הייתי מרקם, ועכשיו הוא מחזיק בקרקע. אז יש דרר אדם המונה. וזה לא רק שאני תובע ממנו את העניין, ידוע שהקרקע הזאת הייתה שלי. לא סתם תפסתי מישהו ברחוב, והתנפלתי עליו בלי שום סיבה בעולם. במצב כזה, אי אפשר לנפנף את הבן אדם סתם ככה, ולהגיד עזוב, כל אחד יכול להתנפל על השני, ולהציק לו. כי פה יש לי זיקה לממון הזה, אתה לא יכול להתעלם מזה, לא סתם, אני לא סתם בא מישהו שבא מהרחוב ונטפל לקרקע הזאת או לרכוש הזה. אז יש דרר אדם ממונה. עכשיו השאלה, מה קורה במודה במקצת? הטענה שלי, שהחיוב שבועת מודה במקצת נובע מזה, שאם הנטבע מודה ב-30 מתוך המאה, זה אומר שבעצם הייתה פה הלוואה. עכשיו יש להם רק ויכוח על גובה ההלוואה. תבין, למה כופר, למה המוציא מחברו עליו הראיה? וכופר הכל, נגיד, אתה תובע ממני כסף, אני אומר, לא היו דברים בעולם, פרעתי, לא משנה מה. אני פטור, נכון? מוציא לך בעולם הבא. למה? בדרך כלל מבינים את זה, כי חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו. מה זאת אומרת? רוב הדברים נמצאים אצל בעליהם, נכון? רוב הדברים בעולם נמצאים אצל בעליהם. אם אתה תובע ממני משהו, ואני אומר לא נכון, כנראה אני צודק, כי הדברים שנמצאים אצלי הם כנראה שלי. אבל זה לא נכון כמובן. ההסבר הזה לא יכול להיות נכון. למרות שהרבה אחרונים מביאים אותו. פשוט לא יכול להיות נכון. למה? מה הסטטיסטיקה של, 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 של חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו? שאנחנו נעשה סטטיסטיקה בכל החפצים בעולם, ונראה כמה מהם נמצאים אצל בעליהם. ברור שנגלה שהרוב המוחלט נמצא אצל בעליהם. חלק לא, מישהו שאלו או לא, נאבדו, לא משנה מה. אבל רוב החפצים נמצאים אצל בעליהם. אז הסטטיסטיקה היא שיש חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו. רוב החפצים נמצאים אצל בעליהם. ואם תתעורר השאלה של מי החפץ, אם זה נמצא אצלך, זה כנראה שלך. אוקיי? אבל פה אנחנו מדברים הרי על חפץ שיש עליו ויכוח משפטי. רובן תובע את שמעון על חפץ מסוים. אם אתה טוען שכנראה רובן צודק, זה אומר שבדרך כלל התובעים הם השקרנים והנתבעים הם דוברי אמת. יש חזקה כזאת? מה פתאום? למה להניח שהתובע הוא השקרן והנתבע הוא דובר אמת?
הוא
צריך
להוכיח.
למה?
כי הוא רוצה להוציא משהו
מישהו אחר. אז אתה כבר מציע הסבר, רק שנייה אחת, נגיע עוד רגע להסבר. קודם כל אני טוען שזה לא יכול להיות ההסבר של חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו. זה ההסתברות מותנה בעצם. נכון? כשיש לי הסתברות כללית, אז אני אומר 90% מהחפצים נמצאים אצל בעליהם. אבל אני מדבר בהינתן שמדובר בחפץ שיש עליו סכסוך משפטי. האם בתת הקבוצה הזאת של כלל החפצים, האם גם שם רוב החפצים נמצאים אצל בעליהם? אין שום סיבה להניח שדווקא התובע הוא השקרן והמחזיק הוא דובר האמת. שניהם בחזקת כשרות, ואתה לא יודע מי מהם דובר אמת ומי לא. לכן זה לא נכון שיש פה ראיה סטטיסטית, שברוב הסיכויים הנתבע הוא באמת צודק. אז למה מוצאים לחברו עליו הראיה? אפשרות אחת, זה אפשרות טכנית, שאומרת, אתה רוצה לגרום לבית דין לעשות פעולה? לעשות משהו? תביא להם סיבה לפעול. אם אתה לא נותן להם ראיה, למה שהם יעשו פעולה? אתה רוצה הרי שיוציאו ממון מהמוחזק ויעבירו אותו אליך. בשביל שהם יעשו פעולה אקטיבית, הם צריכים סיבה. אם אין סיבה, הם לא פועלים. אז מה יקרה כשהם לא פועלים? הממון יישאר אצל המוחזק, נכון? זאת אומרת, לכן יש נחיתות מובנית של התובע. זה לא סטטיסטיקה, זה לא בגלל שרוב הסיכויים שהנתבע צודק. אלא פשוט בגלל שאין בית הדין לא יפעל, אם אין לו סיבה שתגרום לו לפעול. אוקיי? אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה אנחנו חייבים לקבוע את הכלל המשפטי הזה שהמוציא מחברו עליו הראיה. ולמה? תחשבו על מצב שהיה קורה אם לא היה הכלל הזה. הרי זה היה מטורף. ואת כל בן אדם היה יכול לעצור אותך ברחוב לתבוע את כל רכושך. ומה היינו עושים? יחלוקו, לא יודע מה. אין ראיות. יחלוקו. אם הכלל הוא לא המוציא מחברו עליו הראיה, זה סומכוס. ממון המוטל בספק כל קיד. אנחנו פוסקים כמו חכמים שהמוציא מחברו עליו הראיה. אם היינו עושים יחלוקו, יכולתי לתפוס כל אחד ברחוב, לתבוע אותו את כל ממונו, והוא היה חולק איתי את הממון. עכשיו תגידו לי, בסדר, אבל רוב האנשים הם קשרים. יש רק מיעוט שהם שודדים. אבל אתם מבינים ששני שודדים יכולים לנקנק את כל העולם. לא צריך את רוב העולם בשביל זה. מספיק שיש פושע אחד, הוא יכול להתנפל על כל העולם ברחוב, ולתבוע ממנו את הכסף. לכן אי אפשר שלא לתת יתרון למי שמחזיק. אבל שימו לב, למה? כי כשאתה תובע אותו, מי אמר שאתה בכלל קשור לעניין? יכול להיות שסתם תפסת אותו ברחוב, והחלטת להוציא ממנו חצי מהכסף שלו. אבל במקום שבו, ברור שיש לך זיקה לממון הזה, אתה לא סתם מישהו מהרחוב, שבא ותובע אותי. כי הרי אנחנו יודעים שאתה הלוות לי. רק אתה טוען זה המאה, ואני טוען זה ה-30. אז אי אפשר להגיד שזה סתם מישהו שבא מהרחוב ותובע אותי. במצב כזה, לא יכול להגיד שאני נותן אוטומטית יתרון למוחזק ונחיתות לתובע. זה לא עד כדי כך. נכון, אם אני ישבה, אני אפטר, הוא לא יקבל את הכסף. אבל בשביל לזכות, אני צריך להישבע. אי אפשר להגיד שהוא סתם ככה בא מהרחוב ונתפל אליי. לא, לא כל אחד יכול לעשות את זה. רק מישהו שכבר עשה לי הלוואה. מישהו כבר עשה לי הלוואה, סך הכל יש אמון בינינו. אז לכן, לא כל כך פשוט שהוא סתם בא ותובע אותי 100, בעוד שהוא הלווה לי רק 30. זה ממש לא פשוט. אבל נכון, עדיין זה המוציא מחברו. עדיין יש לי יתרון. אבל בשביל שאני אסכם, מבקשים ממני גם להישבע. זה להיות בטוח.
אגב, מה עם המקרה? זה קצת דומה. מה עם המקרה שנגיד ברמב"ם בהתחלה שלנו, שהשומר, הוא הסכים שהוא היה שומר, אבל הוא החזיר. ככה הוא טוען.
אוקיי.
ויש גם,
נגיד, אמרתי, לכן אמרתי שברמב"ם שם זה באמת חידוש יותר גדול, מאשר מי שאומר לאדם או משהו כזה, אבל עדיין הוא אומר, אחרי שהחזרתי, ואם הוא יתנפל עליי עוד 10 שנים, אמרנו, החזרתי כבר, זה עסקה אחרת, אני כבר, זה ניתק כבר. אז היה מקום גם להגיד לא ככה, אבל זה לא נורא. ברמב"ם סובר ככה, לא, לא נורא. אפשר גם להגיד לא פלוג אולי, לא משנה, הרמב"ם סובר ככה, אני לא חושב שזה דבר בעייתי. יכולתי לשמוע גם אחרת, אבל זה לא... בכל אופן, לענייננו, מה אני רוצה לומר? אם זה הרעיון של שבועת מודה במקצת, וכל הדיון של רבי עקמא הייתה שיש חשש, ואולי הוא שקר וזה, זה רק כדי להגיד למה הוא לא נפטר במיגו. יש לו מיגו שהוא יכול לכפור הכל. הוא מודה במקצת, ויש לו מיגו שהוא יכול לכפור הכל. המיגו הזה יכול לפתור אותו מהשבועה. זה גמרא שמסבירה למה המיגו הזה לא פותר אותו משבועה. אבל למה בכלל הוא חיית שבועה? לא למה המיגו לא פותר אותו. את זה אני טוען שהגמרא בכלל לא עוסקת בזה. זאת הנחה. והנחה באה מהסברה שאמרתי עכשיו. אם אני תובע אותך 100, ואתה מודה ב-30, זה אומר שאנחנו שנינו מסכימים שהעסקה הייתה. יש לנו רק ויכוח מה היה גובה העסקה. במצב כזה יש דרר דממונה. יש לך זיקה לממון, אתה לא סתם בן אדם מהרחוב שנתפל אליי. לכן עקרונית יש חיוב שבועה. כל השאלה בסדר, יש לי מיגו. המיגו יכול היה לפתור אותי מהשבועה, אז זה רבי עקמא הייתה עם כל ההסברים למה המיגו לא פותר אותי משלי. אבל עצם חיוב השבועה, יסודו לא בהסברים שמה. אלא יסודו בזה שאנחנו שנינו מסכימים שהיה חוזה. והוויכוח הוא רק על גובה החוזה, אוקיי? עכשיו, אם זה כך, נחזור למקרה של המשנה. עזבו כרגע שמדובר בקרקע, נגיד שמדובר בארגזי ענבים, כבר נבזרו, בסדר? אני תובע ממך 10 ארגזי ענבים, ואתה מודה לי ב5 ארגזי ענבים. אני טוען שיש מקום לומר שעל השאר אתה נשבע שבועת השומרים. לא שבועת מודה במקצת. וכאן אני עושה הבניה מושגית, הנה הגענו להבניה מושגית. אני אומר ככה, באופן עקרוני, אם היית כופר הכל, אז כמובן שבועת מודה במקצת אין פה, וגם שבועת השומרים אין פה, כי אתה בכלל לא מודה שהיה חוזה. אבל אם אתה מודה בחלק מההפקדה, אז אתה מסכים שהיה חוזה, נכון? אז לפי ההיגיון של שבועת מודה במקצת, אתה תהיה חייב שבועת השומרים. כי אתה בעצם מודה שהיה פה חוזה. אז זה כמו מישהו שאומר, נכון, נפקדת אצלי, אבל נאנסו. במסגרת החוזה אני טוען שאני לא חייב לך. במצב כזה אתה חייב להישבע. הטענה היא שההיגיון של מודה במקצת, אם אני לוקח את ההיגיון, זה לא שבועת מודה במקצת, זה שבועת השומרים. אם אני לוקח את ההיגיון של שבועת מודה במקצת, אז זה הולך ככה. אתה תובע ממני 10 גפנים. ואני מסכים שהייתה הפקדה. כי אני אומר, כן, אבל לא 10, אלא רק 5, 3, חלק. אוקיי? אז בעצם אני מודה שהיה חוזה הפקדה. עכשיו יש לנו ויכוח במסגרת החוזה. כשהוויכוח הוא במסגרת החוזה, אז יש פה שבועת השומרים. זה שבועה מכוח החוזה. עכשיו צריך לדון, אם זה קרקע, אז לא נשבעים על קרקעות. אם זה לא קרקע, אז נשבעים. זה מחלוקת רמי וחכמים. אבל זה כן יכול להיאמד בשבועת השומרים. עכשיו תראו, שאלנו, אם זה שבועת השומרים, למה נזקקים למודה במקצת? השומר לא צריך להודות במקצת כדי להתחייב שבועה. ברור למה. כי אם הוא לא היה מודה במקצת, לא הייתה פה שבועת השומרים. כל מה שאתה יכול לחייב אותו שבועת השומרים על השאר, זה בגלל שהוא הודה במקצת, ולכן בעצם יש פה חוזה, יש לנו ויכוח מה גובה החוזה. ולכן, בגלל ההיגיון של שבועת מודה במקצת, וכיוון שפה אני הודיתי במקצת, אז יש פה שבועת השומרים. קודם אמרתי שיש פה טענת שמירה, אבל השבועה היא מודה במקצת. רק במקרה הטענה היא מכוח שמירה. אני אומר בדיוק הפוך. ואת יש פה בעצם טענה של מודה במקצת, אבל שבועה היא שבועת השומרים. ממש הפוך. אבל זה ההיגיון. אז רצו להשמיע את החידוש הזה גם כן. למה לא להשמיע חידוש יותר גדול? רוצים אחרי שאתה משמיע לי את זה, אז ברור שגם ככה זה כך. אבל רוצים להשמיע לי, בדיוק זה מה שהמשנה עשתה לחדש. שההיגיון של מודה במקצת יכול לחייב אותי בשבועת השומרים, למרות שאותו חלק שעליו אני נשבע, אני בכלל לא מסכים שהיה חוזה. אבל ההיגיון שמודה במקצת, אומר לי שגם במצב כזה יש שבועת השומרים. זה החידוש של המשנה. לפי רבי מאיר, חכמים אומרים אין, אבל למה אין? לא כי אין שבועת השומרים, יש, רק זה קרקע, ולא נשבעים על קרקעות. גם החכמים מסכימים עקרונית לדין הזה. הם רק טוענים שכיוון שזה קרקע, אז לא יישבע פה. אז לעצם הדין הם מסכימים. אוקיי? עכשיו תראו, אז מה בעצם זה אומר? אז כשהרמב״ם, אולי יש לפני, אז כן, אז בעצם מה שזה אומר, אני חוזר להלכות שראינו ברמב״ם, אז הרמב״ם מביא ככה, בלכות שכירות הרמב״ם מביא, המוסר לחברו דבר המחובר לקרקע, לשמור, אפילו היו ענבים העומדות להיבצר, הרי הן כקרקע בדין השומרים. מה זאת אומרת? לעניין שבועת השומרים, ענבים העומדות להיבצר הם כמו קרקע. מאיפה הרמב״ם יודע את זה? זה המשנה שלנו. זה כן המשנה שלנו. כי במשנה שלנו כתוב שכיוון שאתה חייב שבועת השומרים, בגלל ההיגיון של מודל מקצת, אתה חייב שבועת השומרים על השאר, וחכמים הרי אומרים שכיוון שזה שבועת השומרים, אז הענבים לא נחשבות כבצורות, וזה רק בגלל שבועת השומרים, אז אנחנו לומדים מכאן שלעניין שבועת השומרים, ענבים העומדות להיבצר, הם לא כבצורות, למרות שבאופן כללי הם כן כבצורות. למה הרמב״ם לא מביא פה את הציור של מודה במקצת? כי הרמב״ם פה לא עוסק בחידושים בדיני טוען וניתן. הרמב״ם רוצה להגיד את העיקרון שלמדנו משם. העיקרון בהלכות שומרים הוא שאם מתעוררת שבועת השומרים על ענבים העומדות להיבצר, אז הן כמו קרקע, ולא כמו מתל... ואת זה לומדים מהמשנה שלנו. אז לכן הרמב״ם מביא את הדין העקרוני. במשנה שלנו לימדו את זה דרך ציור של מודה במקצת. אבל מה לימדו? שכשאתה חייב את שבועת השומרים, אז ענבים העומדות להיבצר הם כמו קרקע. הרמב״ם מביא את זה, את מה שלמדנו. הוא לא צריך להביא את המקרה של המשנה. איפה הוא מביא את המקרה של המשנה? את המקרה של המשנה, הוא מביא כאן.
שם לא שומר.
אה?
אבל שם הבן אדם לא שומר.
נכון. כי הרמב״ם אומר, במקום שבו מדובר לא בדיני שומרים, השבועת מודה במקצת, אז לעניין זה, הענבים הם באמת כמטלטלים. ופה זה הציור של מודה במקצת, נכון? אבל כיוון שזה לא מכוח טענת שמירה, אז הטענה שעליה אתה רוצה להישבע, היא טענת מודה במקצת. זה שבועת מודה במקצת, לא שבועת השומרים. לעניין שבועת מודה במקצת, זה מטלטלים, זה לא קרקע. וגם את זה לומדים אצלנו. כי כל מה שהמשנה העמידה אצלנו בשבועת מודה בציור של מודה במקצת, זה כדי להגיד לך למה השאר הוא שבועת השומרים. אבל מכאן אנחנו לומדים שאם זה היה לא בטענת שמירה, וזה הטענת מודה במקצת, אז באמת השאר היה נחשב כמו מטלטלין, גם לדעת חכמים, כמו שאנחנו ראינו בסוגיות האחרות, שהנביאים עומדות להיבצר הם כבצורות, וזה חכמים לא חולקים על זה, רק בדיני שומרים. אז בעצם גם ההלכה של למעלה וגם ההלכה הזאת נלמדות בצורות שונות מהמשנה שלנו. הרמב"ם רק מפרק את זה. זאת אומרת, יש את הלקח שאנחנו לומדים מהלכות טוען וניתן, וזה מופיע בהלכות טוען וניתן. ויש את הלקח שאנחנו לומדים מהלכות השומרים, וזה מופיע בהלכות שכירות. הלקח שאנחנו לומדים מהלכות שומרים, אפשר לנסח אותו באופן כללי, לא צריך להגיע לדיני מודה במקצת. כל אימת, למשל, אם אתה הפקדת אצלי, ענבים עומדות להיבצר, אתה יודע? ואני אומר, הם נאנסו, הענבים. כולם, כל העשר. הענבים נאנסו. אתה יודע? מה יהיה הדין? לא צריך להישבע. אז הרמב״ם לא צריך להגיד, להעמיד את זה בשבועת מודה במקצת. כל פעם שיש חיוב של שבועת השומרים, ומדובר בענבים עומדות להיבצר, הם לא כבצורות. מה הציור? או כשיש מודה במקצת על חלק מהענבים, או כשסתם, יש לך במסגרת חוזה שמירה, אתה אומר שהענבים נאנסו. הוא לא צריך להיכנס לציורים. הוא קובע פה את העיקרון. שכל פעם שיש שבועת השומרים על הענבים עומדות להיבצר, הם כקרקע. זה מה שאומר, גם הרים ייגש. הוא לא אומר מטענת שמירה, הוא אומר שבועת השומרים.
זה מה
שאני מסתבך
את
הפעם.
כל החלוקה הייתה אמורה להיות הרבה יותר פשוטה. לא משנה אם זה שבועת מודה במקצת ושבועת השומרים. מה שמשנה זה אם הבן אדם הוא שומר. אפילו אם השבועה, נגיד... למה אני צריך להגיע לזה
שהשבועיים... לא, הטענה של הרמב״ם לא. הסברה הזאת שהרים ייגש מביא, זה לא בגלל שאתה היית שומר, אלא הסברה הזאת נאמרה רק בדין שבועת השומרים. בגלל שהסברה הזאת כשלעצמה, הרי זה גם מזה הרבי קיבל, או תוספות יום טוב, אמרו, הסברה הזאת היא די חלשה בסך הכל. זה שזה הופקד אצלך כדי שזה לא ייכתף, אז בגלל זה הענבים לא עומדות להיבצר, מאיפה בא? לא. אז הוא אומר, בהלכות שומרים אני מוכן לקבל, כי ככה אנחנו דנים את הלכות שומרים. אבל אל תגיד לי שבכל מקום שיבוא בטענה שמירה, זה פתאום הופך להיות, הרי בסך הכל במקומות שהם לא שבועת השומרים, הכלל הוא שזה לא קרקע. אז הוא אומר, אז שם אני לא אשם את הסברה החלשה הזאת. במקום שבו כל הדיון הוא על דיון שומרים, שם אני מוכן לקבל סברה כזאת. אם הדיון הוא על הלכות שומרים, אתה לא יכול להתייחס לדבר הזה כבצורות. אז הם קרקע. בסדר? זה...
לא, כאילו,
לפי
הלמידה, אני לא מבין מה לחלק. כאילו, למה להבין
שהשבועה
צריכה להיות
שבועה? יכולתי להבין אם הם לא היו מחלקים, אני אומר לך מה שעניתי לך קודם. אבל אם הם כן מחלקים, זה לא קשה. אז הם כן מחלקים, כי זה הסברה שלהם. הם בעצם טוענים שהתורה לא, זה לא פלוג. התורה בעצם לא מתעסקת מכוח מה אתה בא בתביעה שלך. כתוב מודה מקצת, אם אתה מודה מקצת, אתה חייב שוב מודה מקצת. אני לא נכנס פה לשאלה מה אתה תובע, ומכוח מה אתה תובע וכו'. בדיני שומרים, הכלל הוא שהנביא עומדות להיבצר שם, הם לא כבצורות, כי זה הרעיון של דיון על שמירה. אז עכשיו, אני לא נכנס להבחנות מה בדיוק הייתה הטענה. זה הקשרים. בהלכות שכירות מדובר על שבועת השומרים, שם זה כקרקע. בהלכות טוען וניתן, גם אם תבוא מכוח תביעת שמירה, בהלכות טוען וניתן, זה יהיה כמטלטלים. זה יהיה כבצורות. זה כאילו, זאת הטענה. אם אנחנו מבינים את זה, אז א', המשנה ברורה לחלוטין. שאלתי הרי שתי שאלות. למה שייכת שבועת השומרים? ברור למה שייכת. בגלל ההיגיון של מודל מקצת. ולמה העמידו בציור של מודל מקצת? הרי אם זה שבועת השומרים שיכפור הכל? לא. אם זה היה כופר הכל, זה לא היה שבועת השומרים. רק בגלל שהוא מודל מקצת, יש פה את שבועת השומרים. בסוגריים אני מוסיף, הרי שאלנו גם את ההילך. יכול להיות שההילך פותר אותך רק אם זה שבועת מודל מקצת. כי מה קורה עם ההילך? ברגע שאני עושה הילך, אז זה כבר לא שבועת מודל מקצת, כי אני, הוויכוח שלנו נשאר רק על השאר. הרי זה, את מה ש... נכון? אז אם זאת הייתה שבועת מודל מקצת, אז ההילך באמת היה פותר. אבל כיוון שמדובר פה בשבועת השומרים, בשבועת השומרים, למרות שגם פה יש את הסברה לפתור. גם בשבועת השומרים אתה יכול להגיד בסדר, אבל הדיון שלנו רק על השאר, כי הרי את זה נתתי לך. ועל השאר אני בכלל כופר שהיה חוזה שמירה. כן. אז לכן אני אומר שבשבועת השומרים, אני לא פותר מהסברה של אילך, למרות שהדבר שבו הודיתי היה קרקע.
זה עונה על השאלה שלי. אי אפשר להגיד שהשבועה היא שבועה של מודל מוצר.
בגלל האילך. כן, נכון. זה חייב להיות שבועת השומרים. בסדר? אז שלושת השאלות בעצם מתיישבות פה בצורה נהדרת, וכל הצריך עיונים של כל האחרונים, פשוט חוסר הבנה. הרמב"ם והרי"ה מיגאש, זה ההסבר הכי פשוט לסוגיות. הכי פשוט. והכי הגיוני. מה הבעיה? למה כולם מפספסים את זה? כי מה שעשיתי פה, זאת הבנייה מושגית. מה עשיתי? לקחתי את שבועת השומרים, זה שני האבות שלי, שבועת השומרים ושבועת מודה במקצת. ועכשיו עשיתי הבנייה, סינתזה בין שניהם, ואמרתי ככה, אם יש דיון על שמירה, בסיטואציה שאני כופר חלק ומודה בחלק, אז הרעיון של שבועת מודה במקצת מלמד אותי, שיש פה חיוב שבועת השומרים. אתם רואים שזה ממש כמו זורה וזורק על רוקק? בדיוק אותו דבר, נכון? הרעיון שהרוח לא מפריעה, בעצם אומר לי, טוב, אז תחייב אותו על זורק, למרות שהרוח עזרה. אני אומר, הרעיון של מודה במקצת אומר, לא מפריע לי שהוא כופר בחוזה על החמישה האחרים. כי הרעיון של מודה במקצת אומר, זה לא באמת נקרא כפירה על החוזה הזה. זה ממש הבנייה מושגית. ומי שלא מבין שיש דבר כזה הבנייה מושגית, או לא עושה הבחנה בין זה לבין הצד השווה, מסתבך עם הסוגיה הזאת. אבל אם אנחנו מבינים שיש הבנייה מושגית, אז הכל מסתדר מצוין. אגב, יש פה עכשיו מקום לדון. מה זאת השבועה שאותה אני נשבע כאן? זה מחזיר אותנו לראש ולגדולים מהשיעור הקודם. אם אני באמת צודק שהשבועה הזאת זה איזושהי סינתזה בין מודה במקצת לבין שבועת השומרים, יש למשל מקום לדון איזה פטורים יהיו על השבועה הזאת? הפטורים של שבועת השומרים או הפטורים של שבועת מודה במקצת? איזה דינים יחולו על השבועה הזאת? ראינו שלוש שיטות בעניין הזה, אתם זוכרים? על הצד השווה בבבא קמא, של אבנו סכינו ומסעו שנפלו מראש הגג והזיקו. וגם פה אפשר לטעון את אותו טענה. אפשר היה להגיד ככה, בעצם מה אני לומד מהסינתזה של שבועת מודה במקצת ושבועת השומרים? אני בעצם לומד שהעיקרון של כל שבועות התורה זה שבועת המתגוננים. מה זאת אומרת? הנתבע בדרך כלל ידוע לעליונו. כן, הוא פטור מעיקר הדין. המוציא בחברו עליו הראיה. יש מצבים שבהם יש ראותה בדבריו. יש איזושהי חולשה, ואז הוא צריך להתגונן. הוא עדיין מוחזק, יש לו יתרון, הוא יזכה. אבל אני מבקש ממנו לתת לי איזשהו ביטחונות שהוא לא משקר. ואז הוא יזכה. איך זה קורה? או כשיש נגדו עד אחד, לא מספיק כדי להוות ראיה, אבל זה אומר, זה לא סתם תביעה באלמה. תן לי שבועה, כדי שאני אהיה בטוח. או מודה במקצת, כי זה אומר, הייתה עסקה. אתה, נכון, רק על חלק אתה אומר, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא יתנפל עליך סתם, יש פה איזה רגליים לדבר, תשווה. או שבועת השומרים, מהסיבות שאמרתי קודם, כי צריך לפייס את המפקיד, כי הוא לא יודע מה קרה בבית של השומר. יכול להיות שיש פה בעצם איזשהו סוג של צד שווה, ולא הבניה מושגית. מה זה אומר? אני בעצם אומר, זה לא שלוש שבועות, זה אחת. שבועת המתגוננים. יש לי שלושה סוגים של שבועת המתגוננים. כל פעם יש לך ראותה אחרת בטענה שלך, ובגללה, למרות שאתה מוחזק, אנחנו מבקשים לך להישבע. אז עכשיו אם ככה, יש לי עכשיו רעיון כללי, הצד השווה שממולך ושמירתן עליך, בדיוק כמו שראינו בבא קמא. עכשיו אני אעשה פה הצד השווה. מה הצד השווה לכל השבועות? שנתבע, שעקרונית ידוע לעליונה, אבל יש ראותה מסוימת בטענתו, אני מחייב אותו להישבע. יש לי שלוש דוגמאות. אבל בעצם הרעיון הוא אחד. הצד השווה לכולם, שאתה נתבע שיש ראותה בדבריו. אתה צריך להישבע. ואז אני בעצם אומר, המקרה הזה של רבי מאיר וחכמים, זה בסך הכל מקרה של נתבע שיש ראותה בדבריו. זה לא שבועת השומרים ולא שבועת מודה במקצת. זו אותה שבועה כללית שאנחנו למדנו משלושת הדוגמאות. כמו שאתם זוכרים, אבנוס הכינור מסעו, שאלתי, אז זה אש או בור? כל שזה לא זה ולא זה. זה ממונך ושמירתו עליך, ואני יודע, מכל האבות זה הצד השווה. אז אם יש את המאפיין הזה, אז אתה חייב בגלל זה. עכשיו יש מקום לדון, איזה פטורים יהיו לך, זוכרים? אם אני לומד משני הדברים, אז יהיו לך את הפטורים משני הצדדים. אם אתה לומד עיקרון כללי, אז להפך, על כל פטור אתה צריך מקור, כדי שיהיה פטור. אחרת אין שום פטור.
במקרה הזה
האילך. מה? האילך הוא נפקמינה, בדיוק, במקרה הזה. אם אתה אומר שזאת הבנייה מושגית, אז אין פה צד שווה. אז זאת שבועה, שבעצם שבועת השומרים, כמו הראש. זה בור שהאש רק מוכיחה שהסיוע של הרוח לא מפריע. בסדר? זה הראש ראינו שם בדף וכמה. אותו דבר יהיה פה. זה בעצם שבועת השומרים, רק הרעיון שמודה במקצת מראה לי שפה אפשר להשמיע שבועת השומרים. אבל שבועה היא שבועת השומרים. כי מצד מודה במקצת יש אילך, אז אתה לא יכול להישבע. אוקיי? אפשרות אחרת להגיד לא. שבועת מודה במקצת ושבועת השומרים ביחד מלמדות אותי שלא זאת שבועה לחוד ולא זאת שבועה לחוד. אלא יש איזשהו רעיון כללי. אם אתה נתבע שיש ראותה בדבריו, אתה צריך להישבע. אתה תזכה. כי אתה נתבע, והמוציא בחברו עליו הראיה. אבל תן לנו שבועה כדי שנהיה בטוחים. כי יש ראותה בדבריך.
במקרה הזה הוא
יפטור מאילך? מה? עכשיו צריך לדון. יכול להיות שאילך לא יפטור אותו. כי הרי אמרנו שהפטורים המיוחדים לא עוברים לתולדה אם זה צד שווה. רק אם זה הבנייה מושגית, אז שניהם עוברים. אבל אם זה צד שווה, אז הם לא עוברים. ואז יכול להיות שתהיה פה נפקמינה לגבי אילך. יש להם זאת שבועה חדשה, או שבועה כללית, נקרא לזה ככה, או שזה סינתזה בין שבועת השומרים לשבועת מודה במקצת. וזה מאוד תלוי בשאלה איך לומדים את עירוב הפרשיות. אנחנו יודעים שמודה במקצת זה פסוק שנשתל בתוך שבועת השומרים. מה התורה באה ללמד אותנו בערבוב הזה? היא באה להגיד לנו שבעצם זה שתי דוגמאות של רעיון כללי, אז זה הצד השווה. או שהיא באה להגיד לנו לא, זה שתי דוגמאות שונות, ושתיהן קיימות, וזה שני אבות שאני יכול לסנטז אותם, ולייצר מהם בהבניה מושגית, תולדה חדשה. שאלה, איך אני מבין את עירוב הפרשיות בתורה? זה בעצם מה שקובע את כל הסיפור פה. אוקיי, נעצור כאן.